ספר דברים עומד בפני עצמו, ולכאורה הוא לא קשור לתאריכים מבחינת לוח השנה, אבל יש, כמו כל מקום בתורה, הרבה מה לברר ביחס לתקופה הזאת של בין המצרים וראש חודש אב ותשעה באב, דרך מה שנפגוש כאן בפסוקים, בתורה שבעל פה, חז"ל, ראשונים, אחרונים. התורה אומרת בפסוק החמישי, בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. יש תורה כללית, חמישה חומשי תורה, נביאים, כתובים, יש משנה תורה. כל ספר דברים הוא בעצם ערב כניסתנו לארץ. ויש תורה זאת. וכשמשה רבנו מבאר, זה לא משהו מעצמו, כמו סגנון דורות אחרונים, לאדמור כזה יש תורות, לרב הזה יש תורות, זה תורת משה. ואם בפסוק כתוב התורה הזאת, אז יש כאן איזשהו משהו ייחודי, מתוך כל המכלול משהו ייחודי. גם הסגנון של הועיל משה, מה תפקידו? באר, באר משה. מה תוכן הבאור? הפסוק השביעי. פנו ושאו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכנה בערבה, בהר, בשפלה ובנגב, חוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פת. אי אפשר להבין את הפסוק הזה לפני הפסוק הקודם. יש פה שני פסוקים שהם היחידה של נקראת התורה הזאת. אז מצד אחד אומר משה, השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. ומצד שני, פנו ושאו לכם עד ועד בכלל ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. מה יש בפסוקים האלה שאפשר לקרוא להם התורה הזאת? מה מיוחד בביאור של משה בשני הפסוקים האלה? מרן החידה יש לו פירוש לספר דברים שנקרא נחל קדומים. אומר מרן החידה, המושג של רב לכם שבט זה לא רק איזשהו תיאור טכני, אלא ישיבתנו בהר הזה, ישיבתנו בהר חורב, הייתה לה גם משמעות שבעצם צמחה מתוך מעמד הר סיני. צד אחד קיבלנו את התורה, תורת החיים שלנו, מצד שני אומרת הגמרא במסכת שבת בפ"ח, על בסיס הפסוק והתייצבו בתחתית ההר, כפה עליהם הר כגיגית. התורה, כמו שאומר המהר"ל מפראג בתפארת ישראל פרק ל"ב, היא לא התחילה מבני אדם, לא מהסכמתם, לא מהזדהותם, לא מהתחברותם, כל מושגי הדור הזה, התורה לא מתחילה מהם, היא מתחילה מאלוקים. אלא שבתוך כך אומרת הגמרא את הביטוי מודעה רבה לאורייתא. זאת אומרת, יש בזה איזשהו גרעון מסוים מבחינת קבלתנו את התורה, כל עוד היא בכפייה. ועל כן יש טענה בהר הזה על מה שקיבלנו, שקיבלנו אותו בכפייה. ואם כך, אין פה השלמה מצידנו למה שמופיע בתורה. וזה איזשהו חיסרון שצריך לתקן אותו במשך הדורות. ועל כן אומר החידה, רב לכם שבט בהר הזה יותר, אין לכם טענת כפייה. למה? בגלל פנו ושאו לכם ובואו וכולי אל ארץ הכנעני. מהרגע שתיכנסו לארץ ישראל, אין יותר טענת כפייה. למה? כי פה בארץ תחיו חיים מלאים מרצון. ואם כך, יש בעצם בתוך ההתפתחות של החיים שלנו בארץ אתגר גדול מאוד, וגם קושי גדול, והמפגש ביניהם, ואולי גם הסתירה ביניהם, עד היום הזה. כשאתה מדבר מצד אחד על תורה, אתה מדבר מצד אחד לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. זה בפרק ד' בספר דברים. דברים מוחלטים. מצד שני אתה מדבר על החיים, על הנפש, על החיבור שבין התורה לבין הנפש. אז אם יסוד החיים עכשיו הולך ומתפתח, ואנחנו לא תלושים במדבר, חיים באיזושהי אווירה ניסית, אבל בעצם לא חיים את החיים שלנו הטבעיים, ומרגע הכניסה לארץ עכשיו נכנסים לטבעיות, אז זה אתגר עצום ליצור חיבור בין הטבעיות לבין התורה. אבל זה גם קושי גדול. כי בטבעיות בא לידי ביטוי האדם, רצונו, כישרונותיו. עכשיו אתם לא יודעים מה זה הסעיף השלישי, אבל אני אומר לכם, יש דבר כזה בעולם, יצרים. החיים זה גם דבר מטעה, שכולי הדעת עלולים להיות מוטעים. אז כשמרן החידה אומר שמכאן ואילך אין יותר טענת כפייה, הוא לא מתכוון לומר שהכל הולך להיות עכשיו קטנה רוחנית. אלא הוא אומר, האתגר הגדול נמצא לפתחנו, עכשיו זה תלי בנו. האם נטה, נטעל, ניישר את רצונות החיים אל המקום שבו מופיעה תורה, או חלילה נעמיד חיץ ביניהם. ואולי זה קשור לאותו מושג שנקרא הועיל משה באר את התורה הזאת להם. נעיר כאן אחד הראשונים, בעל התורים, בנו של הראש, נעיר כאן, על פי המסורה, בשלושה מקומות נאמר הביטוי הועיל. האחד, הועיל משה באר את התורה. השני נמצא בהושע, בפרק ת', הועיל הלך אחרי צו. עם ישראל הולך אחרי עבודה זרה בתקופה מסוימת. מצב שבו אין תורה. יש התרחקות. יש פנייה לאלוהים אחרים. ההועיל השלישי, אומר בעל התורים, הוא נמצא בספר שמואל. שם, בסוף דבריו של שמואל, אחרי כל הבירור עם המלוכה, בפרק י' הוא אומר, הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. מה תפקיד שלוש הפעמים של המילה הועיל? אומר בעל התורים, בין אם הועיל הלך אחרי צו, כלומר עובדים עבודה זרה, בין אם הועיל משה באר את התורה, היינו, לומדים תורה מקיימים אותה, בין כך ובין כך, תמיד קיים המודל או המושג השלישי, הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. בנים אתם להשם אלוקיכם. והיסוד הזה הוא לא משתנה בעקבות אותם פסוקים שבהם לפי חז"ל נרמזו על ידי משה רבנו תוכחות. בפסוקים א' עד ה' נרמזו תוכחות לפי מקומות, לפי מאורעות, לפי מצבים. התוכחה לא באה לציין שלילה כמסקנה וממילא ייאוש מהתיקון. לא בשביל זה קיימת תוכחה בעולם. תוכחה באה לעולם בשביל לתקן, לציין במה יכול האדם לתקן וממילא באומה. ועל כן אין שום סתירה בינו הועיל השם לעשות אתכם לא לעם, היינו לא משתנית הסגולה, לא משתנית בשום אופן הבחירה האלוקית בנו, לבין הצורך לתקן, לשפר, לברר ברור נוקב, להעמיד דברים על דיוקם. אין שום סתירה ביניהם. יכול להיות שהפסוקים הבאים, כאשר בפסוק ח' מתואר את המשמעות של אותם פנייה ונשיאה שהוזכרו קודם, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרם אחריהם. זה המסלול. המסלול הוא לא רק להגיע, אלא שתי פעולות. פעולה אחת אלוקית, נתתי לפניכם את הארץ. פעולה שנייה, אנושית, בואו ורשו את הארץ. אמר לנו רב שמעון בן יוחאי בגמרא בברכות בדף ה', והכין אותנו לכל, בעצם כל שלבי מהלך הגאולה. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. אתה קורא את המשפט הזה, אתה שומע אותו, אז מה משמעות הדבר? אדם מקבל מתנות טובות, זה נפלא. מוסיף רשב"י, בכולם לא נתנם, אלא על ידי יסורים. זה לא מסתדר. לא מסתדר בניסוח, וגם לא מסתדר בנפש. אם מתנה, אין יסורים. אם יסורים, זה לא מתנה. אומר רשב"י, וכולם לא נתנם על ידי יסורים, שנאמר לגבי תורה, אשרי הגב אשר תייסרנו יה, שנאמר לגבי ארץ ישראל, כי כאשר יסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרק. זה פרק ח' בספר דברים, ומיד אחר כך כתוב, והביאך אל הארץ הזאת. והדבר השלישי, עולם הבא. בעצם, הסוגיה הזאת של ארץ ישראל שנקנית ביסורים, היא התווך בין המילה נתתי לבין רשו. לפני שנתינה אלוקית, אין פירושו של דבר שבני האדם ראויים לקלוט אותה. אולי לא ראויים, אולי רחוקים ממנה. היא מתנה שממית רוחנית, ואנחנו אנשים בשר ודם, עם כל החודשות, עם כל היתרונות. השאלה מאיפה מגיעה המתנה הזאת, על זה אומרת התורה, אני, הקדוש ברוך הוא נותן, מתנה אלוקית. השאלה איך נקלוט אותה, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה, זה בא לידי ביטוי במילה רשו. או באופן יותר נקודתי, ביסורים. וסביב הסוגיה הזאת בעצם תנוע פרשה שלמה שלא עוזבת אותנו. לא בבית ראשון, לא בבית שני, ולא בחבלי משיח. והיא הנקראת חטא המרגלים. בפרק הזה, פרק א' בספר דברים, התורה פורסת אותו, מפרטת אותו, נכנסת לפני ולפנים. וכנראה לא מספיק לה מה שהתברר הדבר בפרק י' ג' וי' ד' במדבר, בפרשת שלח לך. כאן התורה מכינה אותנו לקראת הכניסה לארץ, כי שם במדבר י' ג' וי' ד' כרגע לא מדבר על כניסה לארץ. אחרי חטא המרגלים 40 שנה במדבר. עכשיו בספר דברים פרק א' מתחילה להיבנות מחדש היכולת להיכנס לארץ ישראל, ואז החידוד של הפער בין נתתי לבין רשו, הוא ילך ויתחדד לאורך הפסוקים כדי לעמוד בפרשת המרגלים, שהיא לפי הגמרא, לפי המסורת של חז"ל, מסכת תענית ועוד, פרשת המרגלים, חטא המרגלים, או יותר מדויק, הבכי של העדה. 600 אלף גברים מגיל 20 ומעלה בוכים באותו לילה בגלל הזעזוע שלהם מעצם הרעיון הזה להיכנס לארץ. והגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכי של חינם, לא מוצדק, וממילא אתם תבכו לדורות בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני. מה? כן, בכבוד.
המילה רשו היא כאילו באה לתת את היסורים?
לא, המילה... לא, המילה רשו היא לא באה לבתי איסורים, היא רק באה לומר את הפער בין שני המסלולים. יש מסלול אחד אלוקי מלמעלה למטה, זה נתתי. והמסלול שני, מלמטה למעלה, הוא הרשו, כלומר הפעולות שלנו. על זה שמענו את הגמרא במסכת ברכות של רשב"י, שגם הוא מדגיש את המסלול האלוקי, שלוש מתנות עונות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ולא בכדי משתמש רשב"י באותו פועל נתן מתנות, ואז הוא אומר, וכולם לא נתנם, אלא על ידי ייסורים. למה? כי אנחנו צריכים לעשות מאמץ להיות ראויים לקבל את המתנה האלוקית. מאמץ להיות ראויים, באופן שיש פער בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מאמץ כזה כולל בתוכו גם עמידה בייסורים. כלומר, לא היו נדרשים ייסורים אם לא היו פערים. אם מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו במדרגה הזאת נמצאים, אין צורך בייסורים. אין... עניין להנהגה אלוקית סתם להניש. ייסורים באים במקום שבו צריכים זיכוך, צריכים שינוי לטובה, צריכים תיקון. איפה נמצא הצורך הזה? איפה שיש פער בין האדם לבין המתנה האלוקית. אמרתי רק שהיחס בין נתתי לכם את הארץ לבין רשו, הוא יוצר פתח להבין את הפרשה שהתורה עצמה תברר בהמשך. בעצם מפסוק י"ט מתחילה הסוגיה, ונישא מחורב, ונלך את כל המדבר. ושוב בפסוק כף א', זה לא רק הדיבור האלוקי אל משה ואל ישראל, עכשיו זה מכוחו של הדיבור האלוקי גם דיבורו של משה. ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ, עלה רש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך. עלה זה כבר, כן, איזה רמיזה יותר ברורה שאנחנו צריכים עילוי, צריכים להתעלות, צריכים משהו שעוד לא עשינו אותו קודם, זה לא רק פעולה טכנית להגיע לארץ, והעיקר זה הסיום, אל תירא ואל תחת. מתי יש מקום ליראה? מתי הביטוי הזה תחת שפירושו תיקנה? מתי שאתה פוגש סכנה שנובעת מעמידתך לפני כוח שהוא יותר גדול ממך. וזה בעצם התיאור של הפסוקים הבאים. נשלחה אנשים לפנינו, יחפרו לנו את הארץ, שולח משה 12 אנשים, הם חוזרים, לפי מה שמתואר פסוקים כבדלת כפי, והשיבו אותנו דבר, ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקנו נותן לנו. שזה מזכיר את הפתיחה של חטא המרגלים בספר במדבר, פרק י' ג'. אם ככה הכל נפלא, אלא שאם מה ששמנו לב קודם, שיש הבדל בין נתתי לבין רש ועל רש ועל תירה ועל תחת, אז אם ככה חסר משהו מאוד מהותי בתשובה שלהם. מה כתוב בתשובה? בדיווח שלהם, טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. בסדר, מבחינת הנתינה האלוקית זה לא היינו צריכים אישור שלהם. איפה החלק של רש, של עלה, כלומר של האחריות שלנו? הוא בא מיד. ולא אביתם לעלות. את כל החלק השני שנקרא רש, רשו, ואחר כך עלה רש, לא רצינו. מה משמעות הדבר? ותמרו את פי השם אלוקיכם. למה? למה תמרו? כי הוא אמר לעלות ואתם לא עולים. האם זה ההסבר? ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. יכול בן אדם, אחרי שהוא ראה את כל הניסים, או יותר מדויק, הצעירים של אותו דור, שההורים שלהם יצאו ממצרים, יכול בן אדם להגיד בשנאת השם אותנו, אחרי שעשה את כל הניסים האלה? פסוק כ"ח, הוא המסביר. ענה, אנחנו עולים. אחינו, אותה המשלחת, אותה מסרה, המסו את לבבנו. לאמור, עם גדול ורב ממנו. ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם לענק ראינו שם. המסת הלב. אתה שומע רעיון. נכנס שגריר חדש של ישראל למדינה שחושבת עצמה, וגם חלק מהיהודים חושבים כך, שהיא המעצמה מספר אחד בעולם, כרגע. זה יכול להשתנות, אבל כרגע. הוא נכנס לתפקידו, והוא זוכה לרעיון באחת מרשתות הרדיו של מדינת ישראל. וזה הלך סיבוב לזה 4 פעמים. הוא שואל המראיין את הדוקטור השגריר, האם אתה יכול להתמודד עם המתח הנוכחי בין ארצות הברית לבין ישראל. והשגריר הדוקטור אומר לו, אין מתח. יש הבדלי דעות, אין מתח. וככה מזוויות שונות, בסוף נשארו בעמדתם. הכתב הרי יודע יותר מאשר השגריר. יש פרסומת בגלי צהל. דעתי עוד לא הייתה כחוצפה הזאת. ששם, כדי לשכנע אותי לשמוע את התוכנית בבוקר של רזי ברקאי, אני צריך להבין שהתוכנית הזאת היא מעצבת את סדר היום הציבורי של מדינת ישראל. ואנוכי לא ידעתי, הייתי איש תמים עד אז. אמרתי, התפקיד של התקשורת זה הרי זכותו של הציבור לדעת. אז כשיש סדר יום ציבורי, התקשורת מספרת לי את זה. למשל, גלי צהל. אבל לא ידעתי שהתקשורת היא מעצבת את סדר היום הציבורי. זה מתחיל מזה שהיא מעצבת את סדר היום האישי שלי. כי כשמישהו אומר לי, תשמע, הרב הזה אמר כך וכך, ואני אומר לו, איפה ראית? והוא אומר לי, באינטרנט. ואני אומר לו, תשמע, אני, לפי מה שאני מכיר את הרב הזה, הוא לא מסתובב שם באינטרנט. והוא אומר לי, נכון, זה לא מה שהוא כתב, זה מה שכתבו עליו. ואני אומר לו, תשמע, אם זה מה שכתבו עליו, זה לא אומר שזה נכון. אז הוא אומר לי, ובאמת, בהבעת פנים מאוד רצינית, הוא אומר לי, אבל זה מופיע באינטרנט. אז הבעיה לא מתחילה ממה שרזי ברקאי חושב, או הפרסומאי שלך חושב. הבעיה מתחילה אצלי. זה המסת הלב. זאת אומרת, שאתה אומר לאזרח הישראלי הממוצע, תשמע, היום יש מתח בין ארצות הברית לבין ישראל. מה אומר האזרח הפשוט? תיתן, תמכור, תוותר, העיקר שקט. כי זה מפחיד. מה זה שונה מהפחד של המרגלים? או בלשון אחרת, שתמליאי הגרא לפני 200 שנה עולים לארץ, ולאט לאט מתגלגל מתוכם ספר כל התור, של משנתו של הגאון מבין, ששם ברור לאורך כל הספר, שסוגיית חטא המרגלים תחזור בחבל המשיח, למה הם מתכוונים? או לחילופין אם הבנים שמחה, תמיד חכם אדיר מהונגריה, שבתוך השואה הוא היה מהמתנגדים הכי חריפים לציונות. בתוך השואה הוא יושב במרתף, עושה חשבון נפש וחוזר בתשובה. ומשנה את כל היחס שלו לציונות, לפי עדותו, אני לא בכלל, מי אני להגיד, חוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה, זה העדות שלו. משנה את כל תפיסתו וכותב מתוך הזיכרון ספר של מאות עמודים, אלפי מקורות, בעד העלייה לארץ, בעד החיבור עם אנשים הנקראים בשפת העיתון חילוניים, בעד הציונות. הוא כותב, חטא המרגלים יחזור. איך הוא יחזור? הרי אף אחד היום לא שולח משלחת לשום מקום. לברר, החזק הוא הרפא, אין משלחות. אבל, שברקע של האזרח נמצאת איראן, נמצאת אמריקה, נמצאת אירופה, הוא אומר, אי אפשר להמשיך להגן על הארץ הזאת. ואז צצים כל הרעיונות. צרה, אני חושב, הכאב, שהוא מאוד קשור לסוגיית תשעה באב, שכל הסוגיות האלה הפכו להיות מחנות. אתה ימין, אני שמאל, או ההפך. כמו בסוגיית הדתיות, כך בסוגיית הארץ ישראליות. יש דרגות, 8, 9, 10 דרגות, כך שלפני שאתה בכלל מתחיל לדבר, כבר יודעים מה אתה חושב ועל מה אתה חושב ואיך אתה מתייחס. ואין דין ודברים ענייני. אני לא אצא מנקודת הנחה שמי שהוא שמגדיר את עצמו כימין, או שאחרים מגדירים אותו כך, אני לא אצא מנקודת הנחה שהוא חתום על הפסוקים בספר דברים פרק א', שהוא הבין אותם והוא חי אותם. לא חתום על זה. וגם לא חתום על כך שאיש שמכונה בעיני עצמו שמאל או אחרים מכנים אותו, הוא חתום על הפסוקים השליליים בספר דברים פרק א', גם לא חתום. אז בואו אותנו מהקטלוגים, וממילא מהמתחים והמשקעים והתחרויות, ובואו נלמד. ואחר כך כל אדם לפי השקפתו יאסוף מזה את מה שנוגע לתיקון שלו. וכתוצאה מכך, אולי נרוויח שני תיקונים. נמחק, נעקור מהשורש את חטא המרגלים, ובחד המחתה, ביחד, גם נמחק ונעקור את חטא שנאת חינם. אז בואו ננסה, זה מאמץ שווה. אומרת התורה, אחרי פסוק כ"ח, שבו תוארה מסת הלב, אומרת התורה, ואומר עליכם, לא תארצון ולא תראון מהם. אל תשברו, אל תקנאו, אל תתפעלו, לא מהענקים, לא מהערים, לא מהעם הגדול. למה? אומר משה רבנו, פסוק למד, אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר היית שנשאך אדוני אלוהיך, כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם, עד בואכם, עד המקום הזה. יש תזכורת לגבי הניסים שהיו, יש הבטחה לגבי ההמשך. אז מה הבעיה? אומרת התורה בפסוק למד ב', איפה נמצאת הבעיה? ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם. אומר רמב"ן, סיבת העיכוב איזושהי חולשה באמונה. הבעיה היא שהתורה, את הדבר הכי חשוב, היא לא כתבה. היא לא הגדירה מה פירוש המושג ובדבר הזה. במה? זה לא שהתורה לקחה בחשבון שיהיה דור שהמילים אולי וזה יחזרו במשפט יותר מאשר המילים עצמם, אלא זה נראה שיש לה כוונה. בדבר הזה אינכם מאמינים. כי יש גם מצד אחד הדגשה של הניסים שהיו. במדבר אשר ראית אשר נשאך, זה פסוק למד א', ויש מעין חזרה בפסוק למד ג', ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה לראותכם בדרך וכו'. זה קצת נדמה ככפילות, ואולי משום כך עולה מתוך דברי הראשונים איזשהו צורך להגדיר באמת מה פירוש המושג הזה, הדבר הזה. רש"י אומר, הבטחת הארץ. ראינו בפסוקים קודם שלגבי העתיד, משה רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא, השם אלוקיכם, ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם. למה רש"י לא אמר את הלשון הזאת? השם יילחם לכם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. אלא כן אמר, הבטחת הארץ. ספורנו יותר מדגיש את אמצע פסוק למד א', אשר נשאך השם אלוקיך כאשר יישא איש את בנו. זה אולי קשור לפסוק אחד שהוא מופיע בספר במדבר בפרק י' ד'. הוא דומה במובן מסוים לדיווח של המרגלים, אבל יש בו הבדל שאולי מבחינה מסוימת היינו מצפים שההבדל הזה יהיה דווקא מנוסח בדברי המרגלים ולא בדברי כלב ויהושע. כלב ויהושע, כשהם שומעים ורואים את כל הנזק, את כל הבכי, את כל הצער של אותם 600 אלף גברים מגיל 20 ומעלה, מתפרקים מול החשש הזה להיכנס לארץ, כלב ויהושע אומרים, טובה הארץ מאוד מאוד. בזה לא נחלקו, לא לפי המתואר במדבר י"ג ולא לפי המתואר בדברים א', המרגלים לא נחלקו. ואז מוסיפים יהושע וכלב תוספת, אם חפץ השם בנו, ואז הם מסיימים, ארץ זבת חלב ודבש. חלק מהבירור בין המרגלים לבין יהושע וכלב, שהתורה כאן אולי חושפת את הבירור הזה מאות זוויות, זה בדיוק המשפט אם חפץ השם בא, או בדימוי של אבא שנושא את בנו. אומר הספורנו, אבא שנושא את בנו, הדבר הכי מהותי בשבילו זה אהבה. מתוך אהבתו הוא נושא את בנו. לאן? לאן שהאבא מתוך אהבתו את בנו מכוון לך. תראו איזה שערה יש סביב היחס של אמא לבת, לבן. ומי צודק, ומי לא צודק, ומאומות. האם חולה, האם לא חולה, מי יבדוק, מי לא יבדוק, איזה מרכז רפואי. בלגן שלה. כי ההנחה הנורמלית אצל כולם, ללא הבדל בין דתיים כאלה ולא דתיים כאלה, וחילונים כאלה וחילונים כאלה. זה שאימא רוצה את אהבת בנה, וכן לגבי אבא. האם מזה נסיק מסקנה, אומר הספורנו, על היחס בין אלוקים לבין ישראל? זה בעצם מה שאמרו כלב ויהושע. אם חפץ השם בנו, אוהב אותנו. אז אם הוא מביא אותנו אל הארץ הזאת, אז היא טובה. בשבילנו. לא בגלל שראינו אותה, לא בגלל שחווינו אותה, לא בגלל שהנוף שלה הוא מצוין, רק בגלל סיבה אחת, שקדוש ברוך הוא חפץ בנו, וחפץ בארץ הזאת, וחפץ בחיבור ביניהם. ועכשיו מכאן המסלול של אותה הבטחה שאומרת, אתם צריכים להיכנס לארץ. אלא אם כן, כשאני רואה את הענקים, את הערים הבצורות, ואז אני ניגש לזה בסברה האנושית שלי, ואני אומר, אין סיכוי לבני אדם לנצח במציאות הזאת. אז, באמת, המסקנה היא שיש פה התאבדות. היה לפני בערך 12 שנה, קצת אחרי הסכמי אוסלו, הראשונים, השניים, הייתה סדרה של מפגשים בין אנשים שנקראים בשפת העיתון מתנחלים עוסקים בחינוך, לבין אנשים שנקראים בשפת העיתון ששמאל תומכים בהסכמי אוסלו. אחד המפגשים יצא לפגוש את בעצם מייסד ההסכמים האלה, אחד משלושה, דוקטור אוניברסיטת חיפה, דוקטור רון פונדק. ואנחנו שאלנו אותו במפגש, אם הוא יכול להסביר ככה בצורה תמציתית, מה היה היסוד ההגיוני לכל מהלכי הסכמי אוסלו. מבחינתו, משנתו סדורה, אדם עם הרבה כנות, הוא אמר שלושה דברים. הראשון רעוע, השני קצת יותר חזק, השלישי ברזל. אין ערעור עליו. הראשון הוא אומר, זה הם חקרו אותם שלושה, ואחר כך הצטרפו לזה גם פרס ורבין ועוד הרחבות. הם חקרו את עמדת הערבי. נסעו, בדקו, דיברו, שתו קפה, השקיעו בזה שנים. הגיעו למסקנה, הערבי רוצה שלום. הוא אמר, זה רעוע, זה לא מספיק חזק. הסעיף השני שתומך בסעיף הראשון, אם כי עדיין לדעתו, זה מה שהוא אמר אז, רעוע, זה האמריקאי והאירופאי. זאת אומרת, אם הערבי יגלה הססנות, אז האמריקאי והאירופאי יודעים ללחוץ עליו. אבל גם זה הוא אמר ברבון מוגבל. השלישי פלדה. מה פלדה? הוא אומר כך. זה ברור, הבן אדם אמר זה לפני יותר מ-10 שנים, זה ברור שכתוצאה מהסכמי אוסלו יהיו פיגועים. בקנה מידה שקשה לעמוד בהם. מכאן השלב הבא, הוא אומר, לגבי המתנחלים, יש שתי אפשרויות. אם הם לא יחזיקו מעמד, אז ההסכמים יחזיקו מעמד. אם המתנחלים יחזיקו מעמד, ההסכמים בטלים. תגיד, מה אתה חושב? הוא אמר, פשוט וברור, ההסכמים יחזיקו מעמד, כי המתנחלים לא יחזיקו מעמד. אני זוכר, שאלתי אותו, תראה, אתה אומר שכדי שהמסקנה שלך מהערבי שהוא רוצה שלום תהיה הגיונית, נסעת אליו, דיברת איתו, חקרת את זה, אתה יכול להגיד לי עם איזה מתנחל דיברת? עם איזה יישוב? מי? אתה יכול להגיד איזה שם או שניים? איזה יום או יומיים שהייתי אצלם? אומר הבן אדם בכנותו, לא דיברתי עם אף אחד. אמרתי לו, תשמע, זה לא נשמע הגיוני. זה לא יושר אינטלקטואלי, אתה בונה תיאוריה. הוא אומר, אני לא מבין אותך. והוא דיבר ברצינות. הוא אומר, תשמע, יש לי שתי אפשרויות להניח, או שהם אנשים נורמליים, או שהם אנשים לא נורמליים. אם הם נורמליים, הם לא יחזיקו מעמד. מי יכול להחזיק מעמד במצב כזה? אם הם לא נורמליים, הם יחזיקו מעמד. הוא אומר, אני לא צריך להכיר אותם בשביל לדעת שהם נורמליים. ושארית כוחנו, שאלנו אותו שאלה. הוא כהיסטוריון בטח מכיר את הסיפור. באושפינה, לפני 120 שנה, הייתה משפחה ש-11 ילדים מתוך 12 מתו. וההורים של האמא שלחו מכתב מרומניה, והם כתבו, אתם לא נורמליים. תחזרו הביתה. המילים ארץ אוכלת יושביה, זה לא המצאה של 10 מרגלים. זה היה אפשר לחוש. לא פעם ולא פעם. אז מה האישה הזאת עשתה? היא ביקשה מכל היישוב לבוא לבית הכנסת, היא פתחה את ארון הקודש. לא בשביל לרקוד עם ספר תורה, זה עוד לא הגיע לחידוש הזה, אלא בשביל, ביקשה מכל היישוב להישבע. לא זזים מהאדמה הזאת. אז רשאתי אותו שתי שאלות. א', האם הוא נראה הסיפור נורמלי או לא? האם האישה הזאת היא נורמלית או לא? ובן שאלת אותו, האם יש קשר בין הלא נורמליות של האישה הזאת לבין הנורמליות שלו, של אותו היסטוריון היום, שעל פי הנורמליות שלו הוא מחליט שסוג מסוים של ייסורים בני האדם לא יכולים להקל אותם. וזה מונח בתוך דברי המרגלים. ואני חושב שהדילוג על הסעיף הזה הוא גורם להרבה משברים, אינני אומר מלאכותיים, מפני שכן יש פה שאלה אמיתית, אבל הוא גורם לנפילות לא מוצדקות. מפני שאחת הבעיות של המרגלים, הגמרא שואלת את זה מסכת סוטה, זה מובא פה, היא בעצם שהם נחשבים שקרנים. למה? כי הם אומרים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומרת הגמרא, איך אתה יודע מה חושבים עליך? הרי לא באו במגע עם אותם תושבים מקומיים זמניים. אז עונה הגמרא, הם היו אנשי אמת. למה? כי הם עמדו בצד אחד של הפרדס, והענקים, ילידי הענק, הם עמדו בצד שני של הפרדס. היה להם כנראה את קול חזק. אז הישראלים שמעו את הענקים אומרים, מי הנמלים האלה שנמצאים בשדה, בצד? אז הם הבינו שהם נחשבים נמלים בעיני ילידי הענק. אומרת הגמרא, זה היה מכוון על ידי אלוקים. המילים ארץ אוכלת יושביה תיארו מצב ברור. כל הרקע לזה שהם חגבים היה תלוי באותם ייסורים, והם אמרו ארץ אוכלת יושביה, זה לא בשבילנו. למה אומרת הגמרא זה היה מתוכנן על ידי אלוקים? כדי לשיח את הדעת במשך 40 היום מהמרגלים. המקומיים, הזמניים, יהיו עסוקים בהלוויות, ולא יסתכלו על על הישראלים. יש לי שאלה. למה הקדוש ברוך הוא לא מארגן 40 יום של חתונות? גויים כשהם עוסקים בשמחת חתונה, הם מאבדים את הצפון מהר מאוד. לא ישימו לב. אותו דבר. רק במקום שיטת הארץ אוכלת יושביה, יהיה ארץ משמחת יושביה. תשובה פשוטה, כואבת. מה עם המשפט של רשב"י, ארץ ישראל נקנית בייסורים? זה באמת נכון שבמצבים מסוימים נדמת הארץ כי אוכלת יושביה. אין מה לדלג על החוליה הזאת. השאלה האם הקושי הוא מצמיח את הכוחות ואת המשוואה כאשר יענו אותו כן יבא וכן יפרוץ. יש בני אדם שלוקחים על הכתפיים שלהם. או האיסורים מפילים את האדם. זה קשור לרשו, זה לא קשור לנתתי. המתנה הטובה שמגיעה על ידי אלוקים, היא מגיעה על ידי איסורים. אחרי בני אדם לא יקנו אותה. עכשיו השאלה אם בני אדם מתפרקים מזה, או נולדים מזה. אפשר שהתורה תגיד, בדבר הזה, שאני אלוקים אוהב אתכם, ולכן אני מייסר אתכם. בדבר הזה אינכם מאמינים. זאת אומרת, המקום שבו חסמתם את עצמכם מול המתנה האלוקית הזאת, היה המקום שבו אמרתם, זה בלתי אפשרי, או לא ריאלי, או שאר המושגים שבני דורנו מאוד מתמחים בהם. כן.
למה אנחנו לא הולכים...
יש אפשרות לשתות בחוץ, ושותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. חבוד.
רב, למה אנחנו לא הולכים אז לפי שיטת חסידי ברסלב של היום? הכל לטובה, איסורים באהבה, עניינים, כל הדברים האלה. זאת אומרת, למה זה, אם זה ככה, משפט כזה רווח, וכזה זה... לשם הדברים בעצם הולכים. על ידי איסורים, הכל נקנה, כל דבר, ארץ ישראל, ובטח שמתנות שמימיות למיניהם נקנות באיסורים.
השאלה של האיסורים ולקבל אותם באהבה, לקבל אותם בשמחה, היא, אפשר להגיד, היא לא מתחילה משיטה חסידית כזאת ואחרת היום. זה בעצם סוגיה בגמרא. אשר הגמרא אומרת בסוף מסכת ברכות, שאדם צריך לקבל את היסורים בשמחה, אומרת הגמרא, טוב, אז נברך הטוב האמיתי. אומרת הגמרא, לא. על בשורות רעות מברכים דיין האמת. בעולם הבא, נדבר בעולם הבא. זו סכנה מאוד גדולה לטשטש את המציאות בגלל האמונה. טשטוש אחד יבוא מכיוונם של המרגלים, וטשטוש שני יכול לבוא מהכיוון ההפוך, היינו. המושג גם זו לטובה. היכולת להוציא מתוך האיסורים דבר טוב, איננה מטשטשת לא את הכאב, לא את החלל ולא את האיסורים. כשאדם מורח את המציאות באיזושהי שכבה אטומה, הוא יכול להגיד שזה לטובה, אבל הוא לא רגיש לסבל, הוא לא רגיש לכאב. ובאלה הוא גם לא שואל את עצמו מה תפקידו בכוח, מה אחריותו. אבל זה לא מספיק רק לחוות דעה למציאות ולהגיד הכל טוב. מה אתה פועל כדי שהטוב הזה יתגלה? כמה ערבות הדדית יש לך כדי שהטוב הזה יתגלה? במובן הזה, אולי היותר חד, זה דווקא ההתייחסות לקלה בן יפונה, שאותו התורה פה למטה, בהמשך פרק א', מציינת ואומרת, בפסוק למדי, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה שנשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי קלה בן יפונה. נשים לב שבפסוק למד ח' מוזכר יהושע בן נון, שהוא יבוא שם אותו חזק כי הוא ינחילן את ישראל, אבל כאן מוזכר הקלה. זולתי קלה בן יפונה, הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה. מה זה הביטוי? לדרוך בארץ. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם. סוף פרשת עקב. יען, אשר מילא אחרי השם. זה כמו לומר, למלא פקודה. מה הכוונה? מילא אחרי השם. בתיאור של התורה בספר במדבר, פרשת שלח לך, מופיע ביטוי אחר, שיכול להיות שהדברים הם משלימים, והם חוזרים לשאלה הזאת של היסורים והיחס אליהם. אצל כלב בפרק י' כתוב, שקדוש ברוך הוא אומר כלפי כלב יש יחס מיוחד, והוא ייכנס לארץ, עבדי כלב, עקב הייתה עמו רוח אחרת, וימלא אחריי, אותו ביטוי, למלות. מה זה רוח אחרת? ממתי נתקנו בביטוי הזה? אומר רש"י פה בפסקה 5. שתי רוחות, רוח ועוד רוח. אז רוח אחת משתי הרוחות נקראת רוח אחרת. את מה למה משווים? את מה למה מייחסים? שתי רוחות, אחת בפה ואחת בלב. שתי אמירות. למה רגלים אמר, אני אמכם בעצה? ובליבו היה לומר, האמת. על זה כן, היה בו כוח להשתיקה. זה אחד הדברים הכי בסיסיים בהלכות אמת ושקר. רמב"ם פוסק בהלכות דעות פרק ב', בפי סוגיות בגמרא, במדרש. אסור להגיד אחד בפה ואחד בלב. זה לשקר. אנחנו מדברים על אחד מגדולי האומה, כלב. מה רש"י מתכוון אחד בפה ואחד בלב? ומה השבח בזה שהקדוש ברוך הוא אומר, עבדי כלב, וכמה הייתה איתו רוח אחרת. היינו היום שומעים כזה משפט על מישהו, היינו מזדעזעים. רש"י בגאונות שלו בעצם מברר מה הייתה עמדת כלב לעומת יהושע בן נון. אני חושב שרואים את ההבדל הזה עד היום. יהושע, אם נאמר את זה בשפה שלנו היום, מקובל אלוקי קורא לו. הוא אומר לו, תשמע, הוא הולכת להיות עצת מרגלים, עם סחף אדיר. אתה קוראים לך הושע, לא תחזיק מעמד. אני מוסיף לך יוד, ואתה תחזיק מעמד. ברכה אלוקית מיוחדת, הגנה מיוחדת. הוא מסודר. כלב, אין לו אות מיותרת. המילה שלו, השם שלו, כלב. כמו לב. של מי? של מה? הוא צריך להתמודד מודדות שונה לחלוטין מיהושע בן נון. ופה אולי מברר רש"י את ההתמודדות של כלב דווקא דרך הביטוי אחד בפה ואחד בלב. כי בוויכוח עם המרגלים, הרי הם טענו אותם עשרה, אנחנו לא יכולים לכבוש את הארץ. אז העם, ערים בצורות, ילידי ענק, אי אפשר לכבוש את הארץ. מה כלב ענה להם? הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. באמת, אם אתה חושב שאין קושי, והכל לטובה, ואתה מאמין באלוקים, אז מה אתה אומר על לא נעלה וירשנו אותה? זה הרי קייטנה בשבילך. אלא משהו שאתה מודה שיהיה קשה. ואיפה נקודות הקושי? בדיוק במה שתיארו המרגלים. המושג אחד בפה אין הכוונה סותר את הלב, אלא זה נשמע בשמיעה ראשונה כשכלב אומר את דבריו, זה נשמע שהוא סובר כמו המרגלים. למה? כי כלב אומר, אנחנו רוצים לחיות. אז היום כשאומרים לך את זה, זה אוטומטית יכול להתפרש, לוותר, לסגת, להתקפל. כי יש מי שמפריע לחיים, והוא יפסיק להפריע לחיים אם נוותר ונמכור וכו'. טוב, אז מי עומד מול? אלה שמה יותר חשוב להם? אדמות, מאחזים, סמלים לאומיים. נו, זה ברור. מי יכריע בקרב הזה? אומר להם כלב, אל תפילו אותי בפח. אני נאבק על החיים. אני אומר לכם, בלי להיכנס לארץ, אין חיים. והנה התוצאה, 40 שנה. כלומר, מתברר, מי דאג לחיים? זה המצב שבו עומד נחמיה בבית שני. חומות ירושלים, פרק ד' הן נמצאות במצב שחצי מהחומה שוקם. חצי מערימות האפר שוקעו בחומה. ואז בתואר התיאור הבא, באים אשדודים, עמונים, שומרונים, ערבים, זה פסוק מפורש בספר נחמיה פרק ד', לא שום המצאה. והערבים זה החבר'ה שהיה עליהם מושל מטעם פרס בעזה שנקרא גשם. גשם ערבי. מה אכפת לבן אדם שיושב בעזה, שיהודים בונים את חומות ירושלים? לא ברור. ואז הקואליציה הזאת אומרת לעם ישראל, ליישוב היהודי, משפט ברור, שעם ישראל מבין אותו. אפשרות אחת, תמשיכו לבנות, תפסיקו לחיות. אפשרות שנייה, אם תפסיקו לבנות, תתחילו לחיות או תמשיכו לחיות. תבחרו. מה אומר הציבור? יהודי אף פעם לא יגיד, כשל כוח הסבל. מה הוא כן יגיד? כשל כוח הסבל. הערימות הרבה, אנחנו לא נוכל לבנות בחומה. תגיד, זה הגיוני? כשכל הערימות היו בצד והחומה פרוצה לחלוטין, אז הגיוני שתגיד שזה כבד. עכשיו כבר חצי משוקם. אומר הפסוק, כי היה איום עליהם. הם לא אמרו כשל כוח הסבל בגלל הקילוגרם, בגלל הטונה של האפר. הם אמרו כשל כוח הסבל מפני שיש פה דילמה אמיתית. אדמה, בתים, חומות, צד אחד של המשוואה, חיים, צד שני של המשוואה. מי יכול להתמודד איתם? מי יכול להגיד להם משהו? אומר להם נחמיה, א', בואו נאסף כל הציבור, גברים, נשים וטף. זה לא עניין פרטי, זה עניין שקבוצה מסוימת מאמינה בהתלהבות כזאת או אחרת, זה עניין לאומי. עכשיו בואו נדבר. אז הוא אומר להם כך, הוא פונה לשרים, זה לכאורה הקבוצה הכי חשובה. אבל כיוון שברוך קודשו יודע שיהיה פעם בעם ישראל מצב שהיועצים והפרשנים ינהלו את החיים, אז הוא אומר, השרים והסגנים. הוא פונה לכל המערכת ולקבוצה שלישית. שהיום הקבוצה השלישית הזאת היא רדומה לחלוטין. בלי שום סיבה הגיונית. רדומה לחלוטין. זה יתר העם. עמך בית ישראל. אומר להם כך, את השם, א', ד', נ', י', לשון אדון, את השם הגדול והנורא תזכורו, ולכן אל תיראו. והוא מוסיף, והילחמו על אחיכם, נשיכם, בניכם, ובנותיכם, ובתיכם. תילחמו על החיים. אבל אומרים לנו עכשיו שאנחנו לא נמשיך לחיות. באמת, נחמיה הולך בדרכו של כלב. הוא אומר, אני מדבר איתכם על החיים. אני לא מדבר על משהו יותר חשוב מהחיים. אבל אני אומר לכם, יש שתי תקופות עם שתי הנהגות שונות. תקופה אחת, תקופת הגלות, יש בה שבועה שכתובה שלוש פעמים בשיר השירים. במדרש תנחומא פסקה שלוש מזכיר אותה ביחס לפרשת דברים. אל תאירו ואל תארו את האהבה עד שתחפץ. זה תקופת הגלות. לא, אי אפשר יהיה לעלות בחומה, כלומר 600 אלף, ולמרוד ברומות. בין אם הגלות היא 70 שנה, ובין אם הגלות היא 2,000 שנה. זה שבועה, אומר אבני נזר, זה גזרה אלוקית. אי אפשר להראה אותה. וממילא, בכל תקופת הגלות, אנחנו דואגים לחיים שלנו. במה? בזה שלא נעלה לארץ. בזה שלא נמרוד ברומות. ושם אומר הפסוק, אני מתיר את בשר, החזל אומרים על פי הפסוק, אני מתיר את בשרכם בצבאות ובעלות השדה, אם תעיזו להפר את השבוע. אלא שבחלוף 70 שנה אמר לנו הנביא ירמיהו, ייבנה הבית, בית המקדש השני. אמר לנו הנביא ישעיהו 150 שנה קודם, חבר'ה, לגואל יקראו כורש. לא בגמטריות, לא עם הכולל, לא בלי הכולל. שום רמזים, שום קבלה, שום מסתר, גלוי, כורש. הגיע מלך פרס, קוראים לו כורש. עברו 70 שנה. אומר להם כורש, תעלו לארץ. זה המילים עד שתחפץ. אומר הנביא יחזקאל, וזה לא תיאוריות. בחמה שפוכה אמלוך עליכם. אם אתם לא תבינו, שמקומכם בארץ, והסתיימה הגלות, בחמה שפוכה הם לא חלכם. לכן אלה שני סוגי הנהגות. אומר להם נחמיה, את השם, את א' ד' נ' י', תזכרו, תזכרו מי הבעל הבית. הבעל הבית הוא לא כורש, הוא לא סנחריב. אפילו, אני לא יודע אם צריך להגיד זה בשקט או בכל רם, אפילו לא אובמה. לא בעל הבית. יש בעל הבית על העולם. והוא קצב. את 70 השנה, ואמר, בחלוף 70 שנה, כל סוגיית החיים מתהפכת. היינו, אם לא תעלו לארץ, לא תחיו. אם לא תבנו את ירושלים, לא תחיו. אם הערבי מבין את זה, למה הישראלי לא יכול להבין את זה? זה עומק הדיון. לא שייך בכלל לימין ושמאל, אלה שיותר חשוב להם הארץ, יותר חשוב להם העם, כל החלוקות האלה. זה מאוד טוב לאקשן, לחיכוכים. אני חושב מצינו בבית שני את כל הכישרונות בתחום השנאת חינם. לדעתי כדאי ללכת בכיוון של החידה. מרן החידה לפני 200 שנה אמר בפירוש שלו לישעיהו פרק נון ב', ומאה שנה אחריו אמר את זה הרב קוק, הגיע הזמן לבנות בית שלישי באהבת חינם. זה מודל שכדאי לנסות אותו. עוד לא נוסע בכל אופן. באמת, במובן הזה, אומר להם נחמיה, אל תתפתו לכל המשוואה הזאת של הערבים, האמונים, האשדודים וכו'. הם אומרים לכם את מה שנראה להם מנקודת המוצא שלהם. אבל אני אומר לכם מה אלוקים רוצה. הוא אומר לכם, משלב מסוים שהסתיימה הגלות, מקומכם בארץ, לבנות. נכון שהגבול הוא גבול הדין. כי בעצם תוך כדי המאבק על החיים, אם מדובר ביסורים, יש שכול, יש קושי, יש אבל. אי אפשר למרוח אבל עם חיוך על הפנים, לומר הכל לטובה. זה חסר אחריות, זה חסר רגישות. זה לא מה שהתורה רוצה, באותה ברכה של, לא מה שקדוש ברוך הוא רוצה באותה ברכה של דיין האמת. אבל השאלה, האם תערצון מפניהם? האם נקודת הקושי מקפלת את האדם? מטשטשת את עולם הערכים שלו, או שנקודת הקושי מהווה בשבילו אתגר. על כן כלב אומר, חיים, זה נשמע כמו המרגלים, ואז הוא אומר, חיים בארץ ישראל. אז זה נראה אחד בפה ואחד בלב, אבל אין כוונתו בשום אופן לסתירה. ולכן, יש כאלה שאומרים, הלוואי היה היום מישהו שיוכל לתת לנו איזה אות יוד, או איזה שינוי אחר בשם, ואנחנו פטורים מעצת מרגלים. אני לא בטוח שזה מה שיש לנו בדור הזה. כלב זה כוח פנימי. הוא לא קשר אם הוסיף לך יוד, הוא לא הוסיף לך יוד. זאת אומרת, אתה לא צריך עזרה מחוץ לעולם הזה, כמובן עזרה אלוקית. אתה לא צריך איזושהי התערבות נקודתית עליך כדי להציל אותך מצאת מרגלים. אדם הולך לצבא, אז אומר לו מישהו, תשמע, תיקח מטבע של צדקה, תהיה שלוחי מצווה ושלוחי מצווה אינם זקים. ומה אתה עושה בצבא? אתה לא שלוח מצווה. מה, 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 מה אתה מוסיף בצדקה? אלא מה? לא הובטח לנו ששלוחי מצווה אינם נזוקים במובן הזה שהכל חלק. בנזקים שהקדוש ברוך הוא עושה לפעמים לבני האדם, נזקים כאלה, הוא יודע למי לעשות ואיך לעשות ומתי לעשות. ואנחנו לא מסתכלים על המשוואות החיצוניות, זה לא בטווח שלנו בכלל. המגמה, הכוח, האמת היא להיות שלוחי מצווה, ולא להסתכל על התוצאות. ולכן התורה אומרת, בדבר הזה אינכם מאמינים. בחיבור בין מי שנותן את הכוחות, ומי שנותן את החיים, ומי שנותן את המשימות, בחיבור הזה אינכם מאמינים. ולכן אתם אומרים, אם הוא היה אוהב אותנו, למה הוא נותן לנו כאלה קשיים? ועם ישראל לאורך כל הדורות עשה את הסינון. לארץ עלו בבית שני לא 600 אלף. עלו 41 אלף. ומי שעלה, זה המשנה בפרק רבי בקידושין, חבר'ה עם לא מעט בעיות. זה לא מה שנקרא האליטה וכל הצדיקים למיניהם, נשארו בבבל. נמחקו. אין זכר להם. ומאותם 40 אלף קם בית שני. נכון? גם בית שני נמחק. עכשיו אנחנו בתקופה שנקראת גאולה שלישית. אומר הרב קוק פה בפסקה 9. בקריאה גדולה שהוא פונה לכל אחינו בית ישראל בגולה, תף רש עין זין. ממש לקראת דמדומי סיומי מלחמת העולם הראשונה. לשב התעוננו המתעוננים. הייתה הרבה התעוננות, הרבה ביקורת. מכל הצדדים, האוהבים והאויבים, על מהלכה של הפעולה המעשית להתיישבות אחינו על אדמת הקודש, שלא גדול עוד ערכה. כמו מנהג מחוזותינו היום. כל רעיון שיש, כל הצעה שיש, כל איזה פעולה שיש, ביקורת המדינה. כמה זה לא רציני, וכמה זה לא מקצועי, וכמה זה לא שיטתי, וכמה אין לזה סיכוי, והכל מחוק בביקורת שלי. דבר אחד אני לא עושה. אני לא שואל את עצמי, מה אתה עושה? חיובי, אחרי שגמרת עם ביקורת המדינה. קורא לי הרב קוק, תרות עיניים. עיניים קטנות כאלה שלא רואות. תרותי עיניים אלה אינם רואים את האור, אינם מרגישים אותו, אינם מכירים את אוצר החיים הגדול האדיר שיש לנו גם אתה בארץ חמדתנו. על מה אתה מדבר, רב קוק? איפה אתה רואה את האור הזה? אינם מכירים את הכוח הצומח האדיר. תהליך של צמיחה הוא תהליך הדרגתי. זה המדרש שאומר על פרשת דברים, מדרש תנחומא פה למעלה. גאולה לא באה בבת אחת. גאולה לא באה לענות על ציפיות בני אדם. היא לא באה להרגיע אותם. היא לא באה לתת להם איזשהו מקום שקט לחיות. כוח צומח זה אומר שכרגע זה גנוז. חבוי, עצור בקרבו. אינם מכירים את השפעתו הגדולה של זה הקהל הקטן היושב על אדמתו, אדמת קודש. הלכו תלמידי הגאון מווילנה לפני 200 שנה. הם היו בעצם אמורים לעלות לארץ על פי דברי רבם. רבם דיבר הגאון מווילנה שבזמן הגאולה יהיו בארץ 600 אלף אנשים. אין שום סיכוי שבעולם שמכמה מאות תלמידי הגאון מווילנה יהיה 600 אלף. וזה מה ששאלו אותו. אמר להם הגאון מווילנה, כל מהלך הגאולה לכל שלביו יש בו מפתח, קוד. פותחים מכונית עם קוד, שמעתי יש גם בתים שפותחים אותם עם קוד, זה האפשרות להיכנס. קחו קוד לגאולה, 5 אותיות, זה לא בעיה לזכור, לא צריך אפילו לרשום על פתק. מה 5 האותיות? הופכות להיות מספרים. תף, תף, קוף, צדיק תת. תף 400, עוד תף, עוד 400, 800. קוף עוד 100, 900. צדיק 90, תת 9. כמה סך הכל? 999. אמר להם, תראו, בשביל להביא את הגאולה, אלוקים עושה 1,000 חלקים. פאזל של 1,000 חלקים, יש כזה דבר היום. 999 עליו. לא בתחום שלכם. אתם על מה אחראים? על 1 מ-1,000, זה הכל. עכשיו מה? מה תגידו? אין סיכוי שיש 600,000. למה? בוא נעשה חשבון פשוט. אתם 600. על כל אחד מכם הקדוש ברוך הוא יביא 999. כמה תהיו? 600,000. פשוט. לא תוך יום. לא תוך יומן. האיסורים שתמידי הגרא עוברים, מי שקורא את ההקדמה של פעת השולחן, הוא לא יכול להבין מאיפה הם שאבו את הכוח שלהם. הוא לא יכול להבין את זה. הייתה בהם תודעה של אחריות. איפה היא נמצאת היום? בוודאי שאדם שלומד, או אדם בצבא קבע, או עיתונאי עם שליחות, או מדען עם שליחות ואחריות, או אדם בגרעין תורני, או אני מתיישב, או אני לא יודע מה, אף אחד שלא ייפגע שלא הזכרתי אותו. זה פילי פלאים. אבל כקבוצה, כציבור, כתנועה, דיבור על מדינה ערבית עובר בשקט, בדממה. נס גלוי שחוק ההפרטה של מקרקעות ישראל נדחה. נס גלוי. חלק מאותה שטיפת מוח הסבירו לנו שעה לפני ההצבעה. אין סיכוי לעצור את החוק הזה. אז בן אדם אחד מתקשר מהכנסת אומר, מה אתה אומר? מה? אם כבר זה החוק עובר, אז... אתה אומר לו, אבל בן אדם, מי אמר לך שהחוק עובר? הוא אומר, הרדיו. אז יצא להגיד לו, אז תחכה שעה ותראה. תראה מה קובע. חיכה שעה, החליט לא להצביע בעד, והחוק לא עבר. ואז שמעתי ברדיו את... לא מזכיר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה. באיזה יהירות הבן אדם אמר, עד כמה ימים זה עובר. מנהל המדינה, הרי לפני שעה גם אמרת את זה. איזושהי טיפה של אחריות, של ענווה, איזה קצת לומר, אתה יודע מה, אנחנו לוקחים פסק זמן לחשבון נפש. כלום. העומדים מנגד, לכל ההגדרות של הקטלוגים של ימינו, מה הם עושים? מה הם פועלים? הרי זה לא נגמר בחטא המרגלים בכך שיש כאלה שיודעים את האמת שהחיים הם בארץ ישראל, שחפץ השם בנו זה עם כל הקשיים. זה לא נגמר, אלא איך מפתחים את התפיסה הזאת, איך מתחנכים אליה, איך מחנכים אליה. זה עניין לאומי, לא פרטי. שעשרה אנשים משונים באמונה שלהם, הם יודעים את האמת, זה לא מספיק. הלומד, על מעט ללמוד וללמד. מספיקים ידו ללמוד וללמד. על מעט ללמד לעשות, מספיק ידו ללמוד וללמד שמור לעשות. אומר הרב חלב בפירוש שלו לפרקי אבות, למה אין עוד דרגה? שלישית או ראשונה, הלומד על מעט ללמוד. אני לומד לעצמי. אומר הרב חלב, זה לא נקרא לימוד תורה. אדם יודע את האמת בשביל עצמו, זה לא נקרא לימוד. נכון, יכול להיות שיעברו 15 שנה עד שאני אלמד. בסדר. אבל הרצון, שייכות, שעם ישראל סובל, שמדינת ישראל עוברת טלטלות, זה צריך להיות נוגע לכל אדם. לביטוי שלום עלייך נפשי, זה הביטוי של צרת הציבור. עכשיו, צרת הציבור זה לא רק מובן פיזי, רעב, כמו שמוזכר בגמרא תענית בדף י' א', כשאנחנו לומדים את הפסוקים האלה, אנחנו יכולים להבין למה ישעיהו הנביא השתמש בביטוי איכה, שבעצם מאוד מזכיר בניקוד אחר את המושג היקה. כי הרב אומר, איך קריה נאמנה הפכה להיות קריה שפלה. התוכחות של ישעיהו, כמו התוכחות של משה רבנו, הם לא באו להחליש, הם לא באו לדכא, הם באו להפך, להציב אתגר. זה שהפסוקים ישעיה אומרים, אשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך, אומרים, יהיה צירוף, יהיה ניקוי, וניקוי הוא כואב. בסדר, הנבואה מבטיחה לנו, אשיבה שופטייך כבראשונה ויוצאייך כבתחילה. אחר כך יקרא לך, ירצה בקריאה נאמנה, ציון במשפט תיפדה, ישבע בצדקה. יש הרבה מה לעשות במשפט, יש הרבה מה לעשות בצדקה, וכל פרק ב' שלא הספקנו, בישעיהו, שהוא בעצם המשך של התיאור הנפלא של חזון נוסף, של חזון אחרית הימים, של הר בית השם, שיהיה בראש הערים, נשא מגבעות. בפרק ב' בישעיהו כולו בא לברר איך מבחינה, כמעט הייתי אומר, מעשית, צריכה לבוא לידי ביטוי האחריות שלנו, היכולת להבין מתוך הפרקים האלה גם את הקושי, גם את האתגר, אבל לא פחות מזה, גם את המחויבות, גם את האחריות שלנו. שבת שלום, חודש טוב, בשורות טובות. עושים מנחה, מי שלא יתפלל. רבי חנן